טוב, שלום לכולם, ברשותכם, נא לשבת בבקשה. יבורכו כל העושים והמעשים בעניין הזה של חיזוק התא המשפחתי. זה תמיד נכון בכל מצב, בכל מזג אוויר, בכל פוזיציה, עם כל ציבור, בוודאי ציבור שבעזרת השם רוצה לפעול בדרכי השם, רוצה להיות עובד השם, גם במובן בתחום הכל כך חשוב, הכל כך יקר והכל כך נצרך. ובעזרת השם מה שאנחנו מים בבקשה, רק אם אפשר לסגור את הדלת, לקרוא לאחרונים לסגור את הדלת. ברוך השם זכיתי, ופחות או יותר מגיל 28, שזה היה לפני ככה כמה שנים, לא רוצה להגיד לכם לפני כמה שנים חמת עין הרע, אבל בכל מקרה זכיתי ברוך השם לחתן כמה מאות זוגות, בערך 700 זוגות. וכל זוג ברוך השם אנחנו זוכים, לפני שאנחנו מחתנים אותם, אני ואשתי שתחיה אושרה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם שהכל נהיה בדברו, להדריך אותם הדרכת חתנים וקלות. הציבור שזכינו לחתן אותו הוא מכל הגוונים ומכל הסוגים, חלקם דתיים, דווקא חלקם הקטן יותר הם דתיים, ורובם זה אנשים שחובשי כיפת שמיים לראשם בכל מיני מצבים. וחשבתי לקחת כמה עניינים מהניסיון הזה של השנים הללו ולהציע אותו בפניכם, כיוון שהוא באמת מאוד 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 חשוב, גם באנשים שהם לקראת הקמת הבית, וגם בוודאי ובוודאי אנשים שכבר זכו להקים את ביתם. ונזכה שבעזרת השם, מתוך שנפנים את הדברים הללו, אני מאחל לכל מי שעוד לא זכה להקים בית, שיזכה להקים בית עוד השנה, תגידו אמן. החתנים יזכו לקלות, הקלות יזכו לחתנים, מי שכבר זכה להתחתן שיזכה לזרע של קיימה, של ילדים מתוקים, צדיקים, שיהיה להם שלום בית בעזרת השם. ומי שכבר זכה להתחתן, שבעזרת השם, מה שהיה היה, אפשר להתחיל מההתחלה, בעזרת השם. טוב, אז הנושא שלנו זה באמת תקשורת בין זוגית. בעצם המעבר של בן אדם, במיוחד בדור שלנו, גם הדברים שאנחנו מדבר עליהם, הם במיוחד לאור התקופה שבה אנחנו נמצאים. כלומר, עם הציניות שמתפתחת, עם הפתיחות שנוצרת, עם, לא רוצה לומר, או כן לומר, עם הפריצות שישנה וכו', אז במיוחד הדברים מקבלים משנה תוקף. אבל באופן בסיסי, כל זוג שמחליט להקים בית נאמן בישראל, הוא בעצם עובר משלב של בדיקה לבנייה. מה ההבדל בין בדיקה לבין בנייה? בדיקה, מוצא חן, לא מוצא חן, כן נראה לי, לא נראה לי. כן, אם נצא למשול את זה למשל של בן אדם שסוחר בית, כן? נגיד שאני מזכיר בית לבן אדם, אז אני אומר לו, טוב, מה עם התשלום? אנחנו סיכמנו שאתה מעביר לי חמישייה כל חודש. אז הוא אומר לי, עד שאני מעביר לך את החמישייה, מה עם הגג שדולף? מה עם התריס השבור? מה עם השירותים שעושים את מה שעושים וכו'. אז בעצם, לפני שמכריעים שאנחנו כזוג, ויש אנשים שלצערנו הרב, גם אחרי שהם התחתנו, הם עדיין בודקים. כן, לא חס ושלום בדיקה פיזית. אפילו בדיקה רעיונית, כלומר, הזוגיות שביניהם עלולה להמשיך להיות גם אחרי חיי נישואים של שנה, שנתיים ויותר, עלול להיות בסוג של בדיקה. כלומר, כל עוד האינטרסים שלי בתור בעל או שלי בתור אישה מתמלאים, אז הכל טוב. כמו בן אדם שסוחר דירה. כל עוד הדירה מתפקדת כמו שצריך, אני משלם לך, אתה מבסוט, אתה נותן לי את הדירה ואני מבסוט בתנאי שהיא עומדת בתנאים, אבל ברגע שהגג דולף והטריס שבור והשירותים עושים מה שהם עושים, אז כבר האינטרסים שלי לא יתמלאו, ממילא אני לא רוצה לשלם. אותו דבר, חס ושלום, יכול להיות בזוגיות, שהזוגיות בין בעל לאישה היא זוגיות מותנית, כמו שכירות. חס ושלום. אז לכן צריך שבן אדם יעבור לו בצורה חדה וברורה, שהוא עובר מסחירות לשותפות. אתה יודע, מבדיקה לבנייה. כלומר, עצב שלך זה עצב שלי, ושמחה שלך זה שמחה שלי, ומילוי אינטרסים חס ושלום, אלא נקרא לזה אידיאלים לצורך העניין, מילוי הערכים, מילוי הצרכים האמיתיים שיש לך או שיש לי, זה רצון שלי. אני לא עושה בגלל שאני צריך, אני עושה בגלל שאני רוצה שיהיה לך הכי טוב שבעולם. אני עושה בגלל שאני רוצה שניך יהיה הכי טוב שבעולם. אני מכבדת את הצרכים שיש לך, אני מכבדת את הצרכים שיש לך. זאת אומרת, ממש מאיזה סוג של אינטרס משותף, של win-win, שכל מה צריך לדאוג לזה ששני בני הזוג יהיו מבסוטים, אני צריך להיות באינטראקציה של שותפות, של בנייה, וממילא גם אם יש איזשהו צורך מסוים שאני לא הבאתי או לא הבנת אותו, או שאני בתור גבר לא הבאתי אותו ולא דיברתי עליו, אז אני אעשה הכל על מנת שהדברים יהיו יותר גלויים ויותר ברורים, וממילא אני אוכל לעשות את כל הטוב שבעולם. אנחנו נריב מי יעשה ראשון את הכלים. בסדר? וכן על זה הדרך. אז קודם כל העניין הזה של המעבר מבדיקה לבנייה. אני לא בודק יותר. אני שמח במה שיש לי. בהמשך וגם עכשיו אני אומר כמה פירושים יפים ששמעתי מהרב מרדכי אליהו, הדוד שלנו הגדול. אחד הפירושים היותר מתוקים, ישנו פסוק שאומר, מצא אישה, מצא טוב ויפק רצון מהשם. כן, אני מכיר את הליצנים מה הם אומרים, אבל אנחנו מדברים על מה שכתוב באמת. מצא אישה, מצא טוב ויפק רצון מהשם. מה זה? מה הכוונה? יש פה איזה כפילות. אם הוא מצא אישה, ברור שהוא מצא טוב. אם הוא מצא טוב, ברור שהוא מצא אישה. אז למה הכפילות הזאת? ומה זה ויפק רצון מהשם? אומר הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, משל למה הדבר דומה? לאדם שהסתובב ברחוב, הוא לפתע מצא ארנק. אמר, זה יופי, מצאתי ארנק, אשראי וטוב לי. פותח את הארנק, מטבע הדברים, בתוך הארנק, מה הוא מוצא? כסף, חזק וברוך. לא 100, לא 200, אלפייה. שמח, אבל זה צפוי. לא צפוי אלפייה, אבל צפוי שיש שם כסף. מגיע הביתה, פותח את הריצ'רצ'ים הקטנים, ומגלה שבתוך הארנק הזה, באופן בלתי צפוי, יש גם יעלומים טובים, ואבנים טובות וכו', ואז השמחה שלו כפולה ומכופלת, נכון? כי בעצם הוא זכה לקבל דברים בלתי צפויים. הוא אומר, אם הזוגיות בין בני אדם תהיה באותו אופן, מצא אישה, מצא טוב ויפק רצון מהשם, אתה יודע מה הכפילות הזאת? מצא אישה, בוודאי שהוא מצא אישה, וזה דבר טוב, ואישה נקראת מציאה, כיוון שזה סוג של דז'ה-וו, נכון? היינו מחוברים אחור באחור, ועכשיו אנחנו מחוברים, כן, הייתה נסירה, ועכשיו אנחנו מחוברים פנים בפנים, לכן זה נקרא מציאה, כן? דבר שהיה שייך לי, שאני הייתי שייכת לו, והוא היה שייך לי, איבדתי אותו, והנה עכשיו מצאתי אותו. יפה מאוד. אבל מה זה מצא טוב? החוכמה היותר גדולה, שבמשך הניסויים, כל אחד מאיתנו זוכה לראות עוד פעם, עוד נקודות טובות, שלא על דעתם הוא התחתן. אתם מבינים איזה מתיקות זאתי? זאת אומרת, אני התחתנתי איתך בגלל שיש לך, לא בגלל הכסף. התחתנתי בך כי ידעתי שאת אשת חסד, כי ידעתי שאת טובת לב, ידעתי שיש לך אורך רוח וכו'. אנחנו מגיעים הביתה ואז אני שם לב, וואו, יש בך עוד המון המון מידות טובות. את גם יש בך ענווה, ויש בך עין טובה, ועוד כאלה וכאלה. זאת אומרת, מצא אישה, מצא טוב, ויפק רצון מהשם, מתי הקדוש ברוך הוא מבסוט עלינו? מתי ויפק רצון מהשם? מתי שבן אדם זוכה, הוא זוכה והיא זוכה כל יום ויום בעזרת השם למצוא עוד ועוד דברים טובים האחד בשני. עוד יותר מזה, אם אני זוכה, לא שאת עכשיו מספרת לי כמה טובה, אלא אני בעצמי כל הזמן, וואו, איזה יופי. לחפש את זה, לחפש את הנקודות הטובות הללו, לחזק אותן, נגיד, אני כל כך שמח שיש בך גם את זה, וגם אני כל כך שמחה שיש בך גם את זה, וגם, ואז ברוך השם, ויפק רצון מהשם, החיבור הולך ונעשה גדול עוד יותר. זאת אומרת, מסלול האהבה והאחדות, לא חס ושלום הולך ודועך, כלומר, אם זה יום החתונה, אז יש איזשהו מסלול של הידרדרות, אלא אדרבה, מסלול האהבה והאחדות הולך וגדל. ככל שאני יותר מכיר אותך, אני יותר מכיר בך ומייקר אותך ורואה מה יש בך. ככל שאני יותר מכירה אותך, אני שמה לב שיש בך כל כך הרבה מרגליות ואבנים טובות. בסדר? ואז ויפה כרצון מהשם. מתוק, לא? אז פירוש, חזק וברוך. טוב. מי שיודע או לא יודע, אחוזי הגירושין היום, השם ישמו לא עליכם ולא על בניכם ולא על אף אחד מהם ישראל, תגידו אמן. הם פחות או יותר כל זוג שלישי. זה הסטטיסטיקות הידועות. אני לא מדבר על, על מה שקורה ששנינו ביחד וכל אחד לחוד, שזה הרבה יותר, בסדר? מה? בכל המגזרים כמעט, וכמובן שבמגזר הדתי אולי זה פחות, אבל גם אנחנו נותנים פייט, שם ישמור. כל זוג שלישי, אני בא מרעננה, אלופת הארץ, אליפות מפוקפקת, ששם כל זוג שני. זה מזעזע, זה נתון מזעזע. כל זוג שני מתגרש. השאלה, למה היום זה קורה יותר? למה פעם הסבים והסבתות שלנו לא היו גרושים ולא התגרשו, ואילו היום זה קורה הרבה יותר? אתם שכם אולי רעיונות? איך? מבטרים יותר מהר. מה עוד? קדימה. איך? פחות מתאמצים. איך? הרבה יועצים שמבלבלים את הבן... הרבנית פה אומרת, תשועה ברוב יועץ, לפעמים זה לרועץ. יצא לי אפילו חרוז. אנשים לא שמחים במה שהם.
שמחים?
כן. לא הבנתי. בעבר. בעבר אומר חכם זבולון, אנשים, אדם היה שמח בחלקו, ברוך השם זכיתי לרבנית. איזה יופי, מה לי להסתכל באחרים? כן. רצית להגיד משהו?
דברים יותר נגישים.
דברים יותר נגישים. טוב, איך? אתה אומר גישה שגויה, מה כבודו אומר? סולם הערכים באופן מובנה, אני כבר מגיע לתחת החופה עם איזה בלבול. כן, זהו. השפעה של תרבות המערב, חזק וברוך. טוב, כדי לחזק את כל מה שאמרתם, גם כתבתי כמה עניינים, אבל גם לספר לכם סיפור. לפני בערך 15 שנה, מגיעים אליי זוג, אז גרנו בבית רימון. בהתחלה הייתי רב מושב, גם כן היה הרבה זוגות, רוב הזוגות, קיבוץ ניקס וכל מיני חבר'ה, ברוך השם, עסיסיים. יום אחד מגיע זוג, אין לי מושג מי הבן ומי הבת וכו', אבל בסוד, כלומר, שניהם נראים גלוחי ראש עם הגיל, וזה, טוב, אז מה עשיתי? אמרתי, אז מה אתה אומר? זה שפנה אליי, הבנתי שהוא הבן. טוב, גמרנו את זה, באיזשהו שלב, זה שלא פנה אליי, הלכה להתפנות. הלכה להתפנות, חוץ מכבודכם. אז הוא אומר לי, שמע, כבוד הרב, אני חייב להגיד לך משהו. אמרתי, בבקשה. גלוי וידוע, מה שתרצה. הוא אומר לי, רציתי לספר לך שיש לי איזה חשבון בנק שהרוסתי, כן, זאת שאני עתיד להתחתן, היא לא יודעת ממנו. אמרתי לו, מה אתה אומר? אז אם כך, אני לא מחתן אותך. מה? כבוד הרב, מה? עד שגיליתי לך כל מיני סודות נסתרים, אפילו לה לא גיליתי, למה אתה לא מחתן אותי? אמרתי לו, נשמע לך הגיוני שאתה נכנס תחת החופה, כמו שיגיע למר קודם, עם איזה חוסר אמון, עם איזה משהו שאתה מחביא אותו? משהו שאתה לא מגלה אותו? משהו שבן הזוג או בת הזוג לא יודעים עליו? איך זה יכול להיות? אמרתי לו, ולמה אתה עושה את זה? כי הוא אומר לי, אני יודע, 3-4-5 שנים אני נותן לסיפור הזה. הייתי עמום. זאת אומרת, ידעתי שיש כזה דבר, אבל לשמוע את זה פעם ראשונה מבן אדם, שהוא ערב החתונה, הוא עוד לא מצא פגמים. הוא כבר, כמו שאתה אומר, הוא נכנס עם גישה שגויה. הוא אומר, אני נותן לסיפור הזה, והוא מה שנקרא מעריך אפו. יש אנשים שהאפיזודה שלהם הרבה יותר חולפת, כלומר זה יכול להיות אחרי שנה ושנתיים וחודש וחודשיים, וגם פגשתי שבוע ושבועיים. אנשים שהתגרשו אחרי שבועיים. השם ישמרנו. טוב, אז מה עושים? איך מגשרים על העניין הזה, ואיך חס וחלילה לא נכנסים לסטטיסטיקות הללו, לא באופן פעיל ולא סביל, לא, בכלל לא להיות באזור החיוג הזה, במיוחד לאור התקופה שבה אנחנו נמצאים. בסדר? זה בעצם הסוגיה שלנו. כולם איתי? יפה מאוד. אז כתבתי פה, חלק מהדברים אתם אמרתם, פתיחות יתר, פריצות, זמינות, סטנדרטים נמוכים, בסדר? חוסר נאמנות, אגואיסטיות. אנחנו בדור, כן, ברשותכם, אנחנו בדור הרבה יותר אגואיסטי, אנחנו לא הרבה פחות, למרות שהמלחמה עשתה את שלה, אני חייב לומר, והוכיחו שבאמת גם הדור הצעיר בוודאי, חלקו לפחות עולה על כולנה, אבל עדיין הרוח, כן, הרוח המנשבת, הפוסט-מודרניסטיות, מדברת הרבה, תלך עם הנרטיב שלך, תעשה מה שאתה חושב, הכל טוב. גם הרווקות המאוחרת יוצרת הרבה בעיות, מכיוון שבן אדם או בת אדם התרגלו לחיות לבד. פתאום אני צריך לחלוק את המחשבות שלי ואת הרצונות שלי ולהיות עם סבלנות וסובלנות, זה לא מתאים לי. בסדר? אז אם פעם היו מתחתנים פחות בתימן בגיל 12, 13, 14 וגם במקומות אחרים, היום אנשים מתחתנים גם בגיל 40 ו-50, ושמעתי גם על זוג שהתחתנו בגיל 82, שנתיים אחרונות. אבל בכל מקרה, באמת אנחנו נמצאים במציאות הזויה, שבה כל העניינים האלה מאוד, אמרו פה איזה הרע? לא. מי שאל? כן, פעם ראשונה. מה את אומרת על זה? עבדו עליי. טוב, בסדר. אז אני אתן לך את הטלפון בעזרת השם ואת תבררי את העניין. טוב. חוסר הבנת חשיבות של מוסד הנישואים, וכמובן, תחושה שהכל לגיטימי. בסדר? אנחנו נמצאים בעולם כזה שהכל טוב. זאת אומרת, אתה, אתם החשוכים, אתם הפרימיטיביים שלוקחים את מוסד הנישואים ומתייחסים אליו במלוא הכבוד והעיקר, אנחנו חושבים שזה משהו טכני. עכשיו, אני לא בא לומר, אנחנו לא, אולי לא, לא במובן הזה, אולי אנחנו לא שם, חלק מהציבור ששומעים אותנו בבתים, או חלק מכם שומעים אותנו פה באופן פיזי, אבל אני מדבר על אזור החיוג. בסדר? אזור החיוג שבו אנחנו נמצאים. גם על זה יש לי סיפור עסיסי. לפני 29 שנים, הייתי נשוי שנה ראשונה. שנה ראשונה עם אשתי, אחרי נסלמה השנה הראשונה, קראו לי למילואים, בדקו בצבא, נקי ילד בתור, ראו שעברה שנה, אמרו, או, אפשר להזמין אותו למילואים. הגעתי למילואים במוצב אורנה בחמת גדר, מי שהיה שם פעם במילואים, חמת גדר זה הגבול שלנו עם ירדן, אחד המוצבים נקרא אורנה, זה חדרון כזה פחות או יותר בגודל הזה, אולי חצי ממנו, ועליו יש משקפות כאלה של 20 על 120, וצריך לבדוק אם הירדנים נכנסים או לא. בסדר? אני מבקש מחילה מראש מהאנשים היקרות והצדקניות, אני רק כדי לחדד את העניין, אני מספר את הסיפור. טוב, חדר, שתי משקפות, צריך להסתכל על הירדנים נכנסים, אין יותר מדי ירדנים שנכנסים, מה עושה ישראלי מצוי? בודק שיש הפרדה למטה, נכון? מכוונים את הזה, שני חבר'ה גלויי ראש ואני. זאת אומרת, הדוס היחידי במחלקה פחות או יותר זה היה אני. הייתי הרבה פחות מאיים, בלי זקן, קטנצ'יק וזה. גיל 25 פחות או יותר. או יותר קצת. בכל מקרה, שנה ראשונה של הנישואים. ואני רואה אותם מכוונים, כן, מי שלא הבין אותי, במקום להסתכל על הירדנים, מסתכלים למטה, בסדר? שם חמת גדר זה מרחצאות כאלה של מים חמים וכו'. אז אני עולה לעמדה הזאת, יש שם שלושה אנשים, נכון? שני חילוינים ועבדכם הנאמן. ואז אני עולה, אז אני רואה אותם ככה מתעשתים, אומר לי, בן משה! אמרתי לו, אוקיי. אומר לי, אתה בטח לא תסתכל. כאילו, לא תסתכל במשקפת על מה שאנחנו מסתכלים. אמרתי לו, ברור. אז הוא אומר לי, למה? אני לא עושה שום דבר. אז אמרתי לו, אני לא יודע, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי באותו רגע להגיד את המילים האלה. אמרתי לו, תגיד לי, ידידי היקר והאהוב, מוישה לצורך העניין. לא משה רבנו כמה, כמו שהבנתם. תגיד לי, אם אשתך הייתה פה, היית עושה את זה? אם אשתי הייתה פה, כפה אחת, מהמגדל, אל התנינים. יש למטה תנינים, אתם יודעים. טוב, והפסיק להסתכל, אומר לי, שיחקת אותה, ומפסיק להסתכל. טוב, עכשיו יש סבב, כל פעם כאילו יש שניים במשקפות, ואחד כאילו שצופה, טוב, בא השני, מגיע לאזור של המשקפת, מכוון את העניינים לפי הפוקוס שלו, ואז אני שומע את השיחה ביניהם. הראשון אומר לשני, תגיד לי, מה אתה עושה? מה קרה? מה זה? מתעווז עליי? מה היית לך? מה, תגיד לו, אם אשתך הייתה פה, היית עושה את זה? אז הוא אומר, וואו, אם אשתי הייתה פה... קיצו, גם כפות ותעניינים, לא זוכר בדיוק מה הם אמרו שם, אבל נוצר איזה דו-שיח כזה. טוב, עד עכשיו זה סיפור נחמד מאוד. וגם אני, רן בן משה, באותם רגעים, תפחתי על כתפיי מימין ומשמאל, אשריך גדול המחזירים בתשובה באזור הצפון. טוב, אבל כאן מגיע קטע עצוב. יורדים מהשמירה, שומרים 8 שעות, וישנים שעתיים. ישנים, נחים, בין המשמרות. ככה זה היה לפחות פעם בצבא. בכל מקרה, אני בחור צעיר מאוד, ניגש אליי הראשון, ואני רואה שהוא בוכה. אז הוא אומר לי, תגיד, אתה מקובל או משהו? אמרתי לו, לא יודע, אולי פעם, אבל לא עכשיו. זאת אומרת, אני עוד לא הגעתי לשם. אז הוא אומר לי, למה? אני שואל אותו, למה? הוא אומר, תשמע, אני ביום שלישי צריך לחזור הביתה ולהכריע עם אשתי אם אנחנו מתגרשים או לא. שאתה אמרת לי את המשפט התמים הזה. פגעת לי בבטן הכי רכה, ופתאום נפלו לי הסימונים על כל הפעמים שבהם במחשבה, בדיבור או במעשה, קיצור, בעיקר במחשבות או בדיבורים, אני בגדתי באשתי. ככה הוא אומר לי. תוך כדי שהוא מדבר, מגיע השני. אומר לי, רבנו, המקובל האלוקי, גם אני בסיפור של גירושים. ועכשיו, כן, שני החבר'ה האלה, שעד לפני כמה רגעים, הכל היה צחוקים וזה, הם דומעים לפניי, ואומרים לי, תקשיב, כבוד הרב, אנחנו יודעים שיש לך עכשיו שעתיים לנוח, אבל אתה עכשיו יושב איתנו, ומדבר איתנו על זוגיות אמיתית ונכונה. זה היה הפעם הראשונה שעשיתי הדרכת קלות וחתנים. פעם ראשונה שקראו לי רב, פעם ראשונה שקראו לי מקובל. טוב, זה היה נחמד מאוד, קבל כל מיני מחמאות. אבל האמת היא מאוד 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 כואבת. ככה היה. מה אמרתי להם? לא תטעו אחרי לבבכם ואחרי... לא. זה לא מה שאמרתי להם. לא התחלתי להם הרצאות, מבעיה עם שמוע וכו'. אבל אמרתי להם, חברים יקרים ואהובים מאוד 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 מאוד, הנאמנות מתחילה במחשבה, בדיבורים, במעשים, ורבותיי וגבירותיי היקרים והאהובים ביותר, זה לא רק פוסה בציבור שאינו עובד השן, לפחות למראה עיניים. זה אצל כולם. בן אדם בדור הזה במיוחד צריך לשמור על טהרת המחשבה שלו, וטהרת העיניים שלו, וטהרת הפה שלו, במיוחד בעניינים הללו, כדי שאפילו לא יהיה נדנוד של הליכה ונהייה והסתכלות ומחשבה וכו' וכו'. זה הגמרא אומרת, זה נקרא בני 9 מידות. חוץ מכבודכם, זה נקרא זנות. מישהו מאיתנו היה רוצה שבת זוגתו, ביתו ובזמנו, או בת זוגתו, או בן זוגו, שהוא כבר הוא נשוי אליו וזה, היה רוצה לחשוב על זה שהוא לא נאמן לו? על זה שיש לו מחשבות זרות? על זה שיש לו דיבורים זרים? שלא לדבר חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, על מעשים זרים? על גם מחשבות זרות. זה חמור מאוד. אדם חייב לשמור על קדושה ועל טהרה. ואם אתה לא שומר על קדושה וטהרה, אתה מצפה שבן הזוג שלך יהיה בהתאם? אתה מקבל מה שאתה מבשל. אדם שלא יחשב, טוב, אני אעשה מה שאעשה, לא יהיה אחראי על המעשים, אני אעשה מה שאני רוצה, וכו' וכו', ולא אחשב על מעשיי, ובסוף לקבל את צדיק יסוד עולם, התשובה היא לא. לא אתה תקבל צדיקה, ולא היא תקבל צדיק, מכיוון שאתה לא צדיק, והיא לא צדיקה, ולא שמרתם על עצמכם, או לפחות לא ניסיתם לשמור על עצמכם. לפני שעה, שעתיים, קלות, פגשתי איזה בחור אחד שדיבר איתי על איזה עניין מסוים. אמרתי לו, תגיד, יש לך טלפון חכם? כן, אתם רואים שיש לי טלפון חכם? כן, כולם יודעים מה זה? זה סינון של נטספארק. ואני בן אדם נשוי. סבא לי כבר לככה וככה נכדים, בן פורת יוסף. יש לי ילדים נשואים, 5 זוגות נשואים. אז מה, מה אני צריך את זה? אני לא בן אדם גדול? אני לא יודע לסנן את התכנים שאני רואה? כן, אני לא יודע לסנן. לפעמים זה לא בעל כוחי, זה קופץ לי. כן, שאני הייתי בכיתה ו', אני זוכר, כבודו פחות או יותר, אולי אני לא יודע כמה אתה, אבל שאני הייתי בכיתה ו', האתגר והשינוי היה מטלוויזיה שהייתה שחור לבן, הפכה לצבעוני. נכון? זוכרות? זוכרים המבוגרים שבינינו? זה היה האתגר, זה היה חידוש עצום, פתאום ראית שאנשים יש להם צבע בפנים. אני יודע, חיים יבין, לא יודע מי הקיצו. פלא פלא, החתול שמיל, קיצור וכן על זה הדרך. אז זה היה, היום לכל בן אדם ולכל בת אדם יש טלוויזיה בתוך הכיס. מישהו משלה את עצמו שהוא יכול לחיות בצורה כזאת בלי לסנן תכנים? תכנים גלויים, תכנים סמויים שהם הרבה יותר גרועים דרך אגב. כן, מול תוכן גלוי, תוכן שלילי ובעייתי, בכל הרמות ובכל התחומים, זה יכול להיות אלימות, מיניות, כעסים, קיצור, כל מיני תכנים. אז מול תוכן גלוי, אני יכול לדעת להסתייג ממנו, אבל מול, מה עושים עם תכנים סמויים? מה עושים עם סדרות שהן נוגעות ולא נוגעות? הן כאילו על תארת הכשרות. כן, פעם מישהו אמר לי, תראה, כדאי לך מאוד מאוד לראות סרוגים. היה פעם סרוגים, סרוגים? כן. בקיצור, ראיתי את ההתחלה, אמרתי לאשתי, זה גועל נפש מרוכז. אמר לי, אבל תשמע, אמרו שזה הכל נקי, הכל פייק. אבל יש כל הזמן מסר סמוי, של גירוי, של פיתוי, של... מה זה הדבר הזה? עובדי השם ככה, מה לנו בדבר הזה? אין מה להתקרב לדבר הזה. המסרים הסמויים הם הרבה יותר הרסניים מאשר המסרים הגלויים. טוב, אז מה עושים? איך מתמודדים עם עולם כל כך משוגע וכל כך פרוץ? בעזרת השם נעשה ונצליח. עד כאן הצבנו את השאלה ואת המציאות, ועכשיו אנחנו בעזרת השם נשתדל להציע בפנינו, לא יודע אם דרכי פתרון, אבל בוודאי דרכים שכדאי ללכת בהם על מנת לחזק את הזוגיות. כולם אומרים ביתי הוא מבצרי, לעולם הגמרא אומרת, לעולם לא קראתי לאשתי אשתי אלא ביתי וכולי. איך מבצרים את הבית, במיוחד בתקופה הזאת, בדור הזה שהכל הוא מאוד 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 פרוץ, הדברים אמורים כלפי כולנו בכל מצב, גם אם אתה עוד לא נשוי וגם אם אתה נשוי 30 שנה ו-40 שנה או 10 שנים או שנה. דבר ראשון, לימוד משותף. למה בכל עניין אחר אני יכול, אני צריך ללמוד אותו, והורות או זוגיות, ואני אומר, טוב, זה אוטומטי, יהיה בסדר, נראית לי בחורה טובה, על הנייר אני רואה פחות או יותר אותם נתונים, וכולי, מכניס את זה לאקסל, פולט לי המחשב, וואלה, מתאים, קדימה, חתונה, מתחילים את הזוגיות, ולא מתכוננים לזה. טוב, התחתנת ברוך השם, התחתנת ברוך. לימוד משותף על הנושא הזה, העמקה והבנה. שיחות עומק בבני הזוג. אי אפשר שהזוגיות, גם בדייטים, אבל גם בוודאי בהמשך, היא תהיה רק זוגיות קורקטית, שזה עלול מאוד מאוד לקרות. כן? אנשים בהתחלה הם בתור זוג, אז נגיד יש להם בתור זמן לעומק. איזה ילד, שניים. אני זכיתי ש... יהיו לנו בגיל 29, אפילו קצת פחות, 5 ילדים מתחת לגיל 3. בסדר? זה אתגר. תביאו לי את בוגר השייטת, שלדג, טייס על מזלט וכו', זה לא יום אחד שעברתי. בסדר? למה? איך זה קרה? ברוך השם, הבת שלי הייתה בת 3, הבן שלי היה בן 2, ואשתי, שתחיה, ילדה שלישייה. מהיריון טבעי, שזה קורה 1 ל-2 מיליון, בין 3 תאומות שלוש זהות, טריפלס, כן? שלוש זהות. היום כבר בנות 25 והן נשואות וכו'. אבל זה היה ניסי ניסים, אני חושב שפעם סיפרנו על זה באחד השיעורים, ואם לא, אז תשלימו. סיפור מרתק עם הרב מרדכי אליהו. אז צריך שבאמת יהיו שיחות עומק, ואם לא נותנים לזה זמן, זה פשוט לא קורה. למה סיפרתי על החמישייה הזאת, כן, על השלישייה בוד הזוג, החמישייה... אין זמן, אין זמן, לא בגלל רוע הלב. עסוקים במון דברים טכניים, תביא את המוצא, תביא את הזה, תשקה את האית הזה, תתפוס את זה, קיצור. אנחנו עלולים למצוא את עצמנו עסוקים בהמון המון עניינים טכניים, וגם בדייטים לצורך העניין, אפשר לדבר על המון דברים. או בהכנה לחתונה, מי יהיה הזמר, והאם הוא, האם יהיו חמישה כלים בתזמורת, או שבע, או זה. מה עם ההכנה התוכנית? מה עם, כן, עם התוכן? בסדר, יש שם את כל הניצבים, וכולם יעמדו במקום שלהם. ויסריט אותנו מכל הכיוונים, שחור לבן, בסטילס, וכל מה עם התוכן? אז שיחות עומק לאורך כל החיים, להקדיש לזה זמן, אני מדבר גם על דייטים, אבל בעיקר על זוגות נשואים, להקדיש לזוגיות זמן, לפנות הסכי דעת. אנחנו בדור שכמעט אין מציאות שבן אדם הוא ללא הסכי דעת, כי גם אם בן אדם הולך למדבר, הוא לוקח את היצר הרע הזה איתו, כי הוא צריך GPS, כי הוא צריך זה, אני אף פעם לא מרוכז, בך, את לא מרוכזת בי, בסדר? להקדיש לדבר הזה זמן. אגלה לכם סוד, אנחנו אפילו מנהלים מחברת, יש לנו מחברות, כן? במחברת אני יכול לכתוב, אני יכולה לכתוב, אתה יכול לכתוב, שנינו יכולים לכתוב, כן, לי יש את המחברת הירוקה, לי יש את המחברת האדומה, כתוב לי חדרג, גם לה כתוב, אנחנו יכולים להציץ אחד לשני, אבל אחרים לא יכולים להסתכל. אני ממש מציע הצעה, לנהל מחברת של זוגיות, שיהיו דייטים מובנים, קובעים לעצמנו, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע. אין בן אדם שלא יכול לפנות זמן, אין זוג שלא יכול לפנות זמן של שעה, של שני חצי שעות, כל אחד שיהיה לפחות פעם אחת או פעמיים. בבקשה. מה?
מה הכוונה
מחברת? מחברת, אתה לא יודע מה זה מחברת?
מה קודמים במחברת?
או, מה קודמים במחברת? מצוין, קודם כל שאלה מצוינת, מה קודמים במחברת? למשל, אני בא לאיזה דייט עם אשתי, כן? ואז אני אומר לה, שלום הרבנית אושרה. והיא אומרת לי, שלום רן. אני אומר לה, היום אני מבקש שאני אכתוב 13 דברים טובים עלייך, ואת תכתבי 13 דברים טובים עליי. גימטריה אהבה, מה יש? והיא כותבת את זה. ואחרי שבוע אנחנו חוזרים לזה, או סתם באיזה זמן של חולשה, אני יכול לראות את מה שכתוב שם, זה משימה משותפת כזאת, בסדר? או מה כואב לך, או מה כואב לי, אני יכול לדף סובל הכל, נכון? אפשר לכתוב את הדברים האלה, אפשר באמצע שבוע, עולות לי איזה מחשבות, בעזרת השם מחשבות חיוביות, אבל גם מחשבות של התקדמות, שאני כותב את זה במחברת. למה מחברת? מה כותבים במחברת? מחברת, כל דבר שאני כותב אותו, הוא נחרט עלי נייר. המערשה אומר, המערשה, אחד הראשונים, נכון? מחשבה זה הדבר הכי פחות מחייב. דיבור זה גם כן על הקרח, כאילו, אף אחד, דיברת, לא דיברת, דברים שבעל פה אינם דברים. כשאתה כותב משהו, הוא חרוט. אתה גם חושב מה אתה כותב. את חושבת מה את אומרת. אתה חושב מה, איך אתה מסגנן לזה. אתה גם יכול לחזור על זה אחר כך. לחזור לזה, כן, בעבודה זוגית. את זוכרת שדיברנו על זה, שאת מרגישה שאני מגיע הביתה מוטש? אז הנה, ברוך השם, אני יכול לספר לעצמי, וגם את אולי יכולה להגיד לי, שברוך השם אני זוכה להגיע יותר מוקדם, או להתארגן על עצמי, ולהגיע במיטבי הביתה. איזה התקדמות, וואו! רציתי להגיד לך שזה דבר מדהים אותי, שאם עד היום, עד לפני חודשיים, שאת היית פורשת החברות, זה לא דוגמה אמיתית, כן, אבל רק שאתה, כי זה אצל אשתי, זה לא קורה. שאת נמצאת עם החברות שלך, אז את שוכחת אותי, ואני שם בוכה בצד. אז הנה, בזמן האחרון, אני שם לב, שמגלל הנקודה החלשה הזאת, שאני חווה אותה, את שמה לב שאני אתכנס, שלא יהיה יותר מדי זמן, שאני בדרך כלל זה צורך נשי, אבל גם יכול להיות צורך גברי, כן? בן אדם בא למכון מאיר. מוישה זוכמיר הגיע למכון לבקר. או, מה קורה אחי? מה זה? בינתיים אשתו היקרה שבת בצד, הוא כבר חצי שעה, מרימים אותו לכתפיים, מקפקפים אותו, מביאים לו כפות, איזה, מה אחי, בוא תבוא הרב ביגון, ברכות. מסכנה, אישה בינתיים בצד. לא שמתי לב אליה, לא מרוע לב, בסדר? אז זה מה שכותבים במחברת. עניתי לשאלה, אפשר להרחיב בזה עכשיו עוד שעתיים, אבל הבנתם את העיקרון. זה מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב, אם כבר אתם זוכים, אם אנחנו זוכים לעשות את הדייטים האלה, לנהל מחברות, יש לנו כמה וכמה מחברות, יש לנו ארון של מחברות. עוד דבר נוסף, מחשבה, דרכים נוספות ומגוונות ויצירתיות של מפגשים זוגיים. לא הבנתי, רק בדייטים אתה כאילו המגניב והזה? קח אותה לטיול, תזכור לה איזה יחטה. תשבו על איזה כוס מיץ תפוזים, לא יודע מה, כל אחד, להיות יצירתי, זה חשוב מאוד, מכמה בחינות. אחת, זה מראה שזה חשוב לך, זה חשוב לי, זה חשוב לך, זה חשוב לנו. אנחנו נעשה הכל כדי שתיווצר אטמוספירה נינוחה ונעימה, שבה אפשר לדבר. הדייטים האלה דרך אגב גם מאוד מאוד חשובים, מכיוון שמתי אף אחד לא אוהב לשמוע ביקורת, נכון? אבל אם אנחנו נמצאים בתנאי מעבדה, תארו לכם מציאות כזאת שבאמת יש ריח טוב, ריח בסמים, ואיזה מרק מהביל על הגז עם כופתאות של קני דלח שאתה אוהב, או שהיא אוהבת, בסדר? ואיזה פרח יפה, הפרח בגני, וקיצור הכל כזה מאוד מאוד נחמד, ואז כבודו ניגש לאשתו, אומר לה, כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. אבל יש איזו נקודה מסוימת קטנטנה ממש, באמת את מפה לבנה, אין מה לדבר, לא פגשתי מפה כזאת. אבל יש איזו נקודה קטנטונת, זה אחרת לגמרי, נכון? באיזה מציאות אנחנו עושים? אני שמח שכולם פה נהנים. בסדר? איך אנחנו אומרים? ובאיזה סיטואציה אנחנו אומרים? מה שקורה בדרך כלל, ההערות וההערות, הן מתבצעות תוך כדי תנועה. קיצור, שני אמפייר סטייט, שני מגדלים הולכים ונבנים של ביקורות ותלונות, רק בגלל שבאמת התחושה היא לא נינוחה, ואני מרגיש מאוים, אני מרגיש מאוימת. זאת אומרת, אם באופן מובנה בן אדם יודע שיש לו דייט, אם זה לפני הנישואים, או בעזרת השם אחרי הנישואים, אז הוא ידאג להיות במיטבו. והוא ידאג לברור את המילים, עוד מעט אנחנו נגיע לזה פירוש גם כן מתוק מאוד של הרב מרדכי, חכו במתח. הלאה. דבר מאוד חשוב במיוחד בדור שלנו, העברת מרכז הכובד מן החוץ אל הפנים. איש ואישה, שאתה יוצא החוצה, שאת יוצאת החוצה, תמיד אתה במיטבך. כן, רואים בן אדם, כולו מחוית, ואותה כולה מחויתת וזה, לא? אנחנו הולכים לאירוע. האירוע המרכזי זה הבית. מה שקורה בבית זה האירוע המרכזי. זה שאתה דואגים להיות במיטבכם כאשר אתם יוצאים, זה ממש הפך היוצרות. כן, המרכז צריך להיות בבית. אני צריך להיות במיטבי הכי טוב בבית. מזה אני מגיע כמובן לנקודה הבאה. שההשקעה, שאנחנו נהיים במיטבנו גם בצדים הפנימיים שלנו וגם בצדים החיצוניים שלנו, כלומר, גם בנראות שלנו, שנמצא חן וחסד אחד בעיני השני, כן? ולא להיות בפיג'מה מה שנקרא כל היום, או בטרנינג, כאילו, למה האישה, כן, צריכה להתקשט לבעלה? היא צריכה להתקשט לאנשים זרים חס ושלום? אז היא צריכה להיות ברגע שאתי במיטבך, ואתה תהיה במיטבך, אז בעזרת השם, זה בצדים החיצוניים. הלכה כמה וכמה בצדים הפנימיים. כן, כולם פה אנשים טובים, כולם אנשים טובות, כולם צדיקים וצדקניות. מה קורה? יש סך אנרגיה לבן אדם. כן, עד כמה הוא מוכן לעשות חסד, להיות טוב. הוא יוצא החוצה, 99% חושבים שהוא צדיק יסוד עולם, לא פחות מזה. הוא מגיע עם 1% הביתה, נכון? כי הוא כבר התיש את עצמו, היא התישה את עצמה. היא עובדת סוציאלית, או אחות, או מורה לו עלינו, או משהו כזה, את כל האנרגיות היא השקיעה בחוץ, מגיעים הביתה מרוקנים. פלא שיש תחכים? פלא שיש כעסים? פלא שהדברים לא שורקים? פלא שאין לנו כוח? אז לדייטים הללו, תתכונני, תתכונן, תהיה במיטבך, תראה טוב, תהיה נינוח, תהיה נינוחה, תמצאו את הזמן, תסירו את הסחי הדעת, תהיו שלמים יותר מבחינה חיצונית ומבחינה פנימית, ואז יש סיכוי יותר טוב שהדברים יהיו כמו שצריך. אבל בעולם שלנו, בדור שלנו, הכל בדיוק הפוך. בן אדם בבית מרשה לעצמו, כן, שמעתי דברים מזעזעים. זה ילד אחד נמצא בתוך הבית, אז, והוא צועק וזורק דברים, וזה, אז אשתי שאלה את האמא, תגיד, מה הסיפור, כאילו? אומרת, אנחנו מאפשרים לילד בבית לעשות מה שבראש שלו, כאילו. סוף סוף הוא יכול להיות משוחרר. תחשבו מה עובר לבן אדם בראש. כלומר, בחוץ הוא מתנהל בנופת צופים, ובנפש יש פה איזה פרא אדם. כשהילד הזה גודל, הוא נהיה בעל מכה, או בעל סורר, או בעל חוטא. או בעל שהמרכזיות של החיים שלו הם לא יהיו בבית, כי בבית אפשר להתנהג כמו חיה, אבל בחוץ נהיה נופת צופים. חבר'ה, להפוך את הדיסק, לשנות את התמונה ב-180 מעלות, במיוחד בדור הזה שהוא כל כך מוחצן וכל כך הדברים הם לא אמיתיים. דבר נוסף, בעולם שלנו, בעולם המודרני, יש בעיה להביע חולשות, נכון? אם בן אדם הוא מביע חולשות, אז הוא, אנחנו הרי חיים בג'ונגל, נכון? אם אתה לא אוכל, אתה בהכרח נאכל. אז גם בזה צריך לעשות שינוי. שבן אדם בבית שלו ירגיש שהוא יכול לקבל את הכי הרבה כוח. שמקבלים אותו כמו שהוא. שהיא או הוא יכולים להביע את החולשות. אבל אם אני חובה או חווה שבבית שלי אני לא יכולה להביע את החולשות, אין מי שיהיה שם בשבילי, שיתמוך בי, שיאמין בי, כי את כל הכוחות שלו הוא מחלה בעבודה שלו, גדולה ככל שתהיה, הוא רם במכון מאיר. לא יודע מה הוא עושה, בסדר? תרגע, תהיה בעל, תהיה בעל טוב, תהיה אבא טוב. תשים את עיקר הכוחות שלך בתוך הבית, ככה נבנים. ואם לא, ממש נוצר עולם הפוך אני רואה. בבית אנשים קטנים, עצבניים, פתיל קצר, אין כוחות לכלום, כל היום עייפים, וזהו. אני ברשותכם אחדד את זה עוד קצת. זה נכון שכולם פה, כולם, ובטח כל מי ששומע אותם בבית, מדובר בצדקנים וצדקניות. אבל אנחנו חיים בעולם השוואתי. בסדר? גם אם אין לנו ברוך השם כל מיני מדיות למיניהם שהם עושים את העולם עוד יותר קשה ועוד יותר בוטה, עדיין אנחנו חיים באופן השוואתי. שוו בנפשכם, אני אצייר לכם איזה ציור. ואדם בא, כל יום שהוא חוזר הביתה, אז אשתו תמיד היא בלוית סחבות, כן? היא תמיד עייפה וכואב לה הראש, וגם הוא אותו דבר. ידוע שגברים תמיד רעבים, עייפים וכואב להם הראש. בסדר? עכשיו, זה מה שהוא חווה כל הזמן. היא חווה, הוא חווה כזאת אישה, והיא חווה כזה בעל. אני בכוונה צובע את זה בצבעים עזים כדי שאנחנו נפנים את הנקודה. הוא עובד בבית ספר. הוא רב בית הספר. בסדר? הוא רב בית הספר. בן אדם חשוב, נותן הרצאות ושיעורים מאלפים. בבית הספר הזה יש הפרדה מלאה, יש בנות בכיתות מגיל 3 חודשים כבר מפרידים את הילדים וזה, ובבית הספר הזה ישנה מזכירה נחמדה וטובה. היא תמיד נראית במיטבה, היא תמיד מחויכת, ותמיד יש לה כוח, ובסבלנות אין קץ. עכשיו, זה לא שהוא חותך חס וחלילה, אבל שהוא מגיע לעבודה, בוקר טוב, מה שלומכם, מה, גם מובן מדברים בלשון רבים, בפת הצניעות וכולי, מה שלומכם, מה שלומכם, מה שלומכם, קיצור. אבל מה עובר לו בראש? הוא אומר, יש לי סמרטוט בבית. ופה יש פה אישה מדהימה, כן? בוא נעבור לרבנית, כן? הרבנית זיווה, היא עובדת גם כן בבית ספר. והיא הרבנית של האולפנה. ושמה יש אב בית. אב בית הזה תמיד הוא במיטבו, הוא תמיד מדונדש ומתוקתק וזה, הוא תמיד מחייך ותמיד אומר בוקר טוב בסבר פנים יפו, הוא נכון לכל בקשה וכל שאלה, אידיאליסט האמת, בן אדם, תותח על. אז היא רואה את הבן אדם הזה, אמר רגע, רגע, מה יש לי בבית? תראה איזה יופי. הם לא חוטאים, חס וחלילה הם לא חוטאים, על מה עובר להם בראש? ככה מתפרקים בתים. ככה מתפרקים בתים. אני אומר לכם את זה, אתם יודעים, רבנים, מעבר לזה שחיתנתי אולי 700 זוגות, הייתי עסוק גם בשלום בית, של דברים מזעזעים, שהתחילו מדברים ממש מינורים. סיפרתי באחד השיעורים פה, אני לא יודע, יש לנו עוד זמן, נכון? אני כמובן אטשטש את הדמויות וכו', אבל רק כדי שתבינו, עד לאחד הדברים מגיעים, אם בן אדם משקיע את המרץ שלו, או היא משקיעה את המרץ שלה במקומות אחרים, עד איפה זה מגיע. יום אחד, אשתי התקשרת אליי, אני בדרך מישיבת הסדר בצפת, חוזר הביתה אחרי יום עמוס, ואומרים לי, מישהי בתוך הסלון שלנו יושבת ובוכה, והיא רוצה לדבר איתך. היא אמרה, באתי לדבר עם הרב. אז אמרתי לה, דברי איתה, ותני לי, שאני אבוא הביתה, שאני כבר יהיה לי שקט. לא, 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 היא רוצה לדבר איתך. טוב, מה קרה? בעלי חזר מהמילואים, הסתכלתי לו בפלאפון, היה שם כתוב, חמודה או חמודה, לא יודע, אפשר שכל אחד יתרגל. תסדרי את הקלסרים. כן, הוא היה במילואים, והוא קצין בזה, קיצור. והוא ביקש מאחת החיילות שתסדר את הקלסרים במשרד שלו. טוב. אני אומר, מה פתאום הוא מה קורה לאישה אחרת, חמודה או חמודה? קיצור. מסתכלת מדפדפת, היא רואה שזה ריטואל, זה דבר שחוזר על עצמו. כלומר, כל מיני דיבורים שלא יכירי מקומם, אף אחד לא מדבר ככה. לא, אתה רוצה, יש לך מחמאות? תן את זה לאשתך, תכתוב וכך מחברת. ומה מחברת? תכתוב חמודה, מקסימה, טובה, יפה, נחמדה, זה, אצילית. תכתוב לה, ושתגיע הביתה מהמילואים, תן לה את המחברת, תשמח נראה לי. כן או לא?
כן.
תשמח? טוב, היא מסתכלת בזה, רואה שזה חוזר על עצמו. טוב, ואז היא בעצם באה, אומרת, מה זה הדבר הזה? מה פתאום מתנהגים לה? אמרתי לו, תשמע, ידידי, תעשה ככה וככה, תקנה לה פרחים. תרצה אותה, תגיד שטעית, ואל תגיד אבל. אבל, הוא אמר אבל. נכנס, אמר, אשתי היקרה, הביא לה מה שהביא לה, ואמר, אבל, כאילו, ניסה להצדיק את עצמו, אני רציתי לומר לו, אל תנסה להצדיק את עצמך, כיוון שזה לא שייך, לא שייך את ההתנהגות הזאת. באמת, אני מקבל טלפון מכאן ופלאפון מכאן, הוא בחוץ, היא בפנים. כבוד הרב, הוא בא, אבל הוא אמר לי, אבא, זרקתי אותו מהבית, היי, זרקה אותי, שניהם ככה, זה טוב, תדברו. ואז אחרי כמה חודשים הוא אמר, אני חייב לדבר איתך. אמרתי לו, בסדר, אני צריך לנסוע לשום מקום, אתה... זה אמר, אני לוקח אותך. עליי, אני לוקח אותך, ואנחנו נדבר בדרך. בדרך, הכל פסטורלי. מדברים על כל... על מזג האוויר, על החסה בשטחים, על כל מיני... ואז חמש דקות לפני שאני יורד בישיבת צפת הקדושה, בישיבת ההסדר, הוא אומר, אני חייב לשתף אותך במשהו. זוכרים? הוא בסך הכל אמר, נכון, חמודה, כאילו אתה אמר כמה ביטויים. וואו, אני רועד מלהגיד את זה. הוא אומר לי, בן אדם נשוי וכולי, ילדים, תפקיד בכובד, הכל טוב. מה הוא אומר לי? הלכתי לפרוצה. הייתי עמום. אני אומר לכם את זה עכשיו, אחרי כמה שנים טובות, אני עדיין כולי, השיער שלי סומר. בן אדם נשוי. ילדים, מקצוע, בן אדם עם ראש על הכתפיים. מה זה הדבר הזה? מצד שני הוא מספר לי, כאילו, אני, אז אני, מה אני עושה עם זה? אני צריך לעבוד לו איזה רשת ביטחון, שיהיה לו לאיפה, הוא מצא לנכון לשתף אותי. לא משנה, היה שם כל מיני עניינים. והלכו לטיפול זוגי בהתחלה של חודש וחודשיים ושנה ושנתיים ויותר מזה וזה, והיום בסך הכל איכשהו השתקמה הזוגיות שלהם. ולצערי הרב חטא פעם נוספת, ואז שהוא בא אליי אמרתי לו, אדוני, אני, אין לך מה לבוא אליי, אני לא חותמת גומי שלך. ואז אמרתי לו, אני מציע שתלך לבן דוד שלי, בן דוד שלנו. למי? לרב שמואל אליהו. הרב שמואל אליהו, מי שהיה פעם בלשכה שלו, הדלת שלו היא כאילו פסים מפוספסים, כלומר יש חלק שרואים ויש חלק שלא רואים, מצד הצניעות, מצד הפרטיות, כלומר שמצד אחד לא יהיה ייחוד, ייחוד, מצד שני שבן אדם ירגישו, בן אדם או אישה או גבר, ירגישו בנוח, כיוון שהוא ראה אותו מהחרכים של החלקים השקופים, והוא פותח, צא מפה! עוף מפה! לך מפה! עשה לו, נכנס לו בצורה, אז הוא מתקשר ממנו, מה רב, מה שלחת אותי? אמרתי לו, תגיד, מה ציפית? למה ציפית? אמרתי לו, סתם זה היה עניין של חוסר אומץ. אני הייתי צריך להגיב באותה צורה, אולי בוודאי בפעם השנייה. סיפור מזעזע, לא? אז תדעו לכם שהסיפורים המזעזעים האלה קורים גם לאנשים דתיים, גם לאנשים עם זקנים מפה ועד הקומה, עד המזכירות. בן אדם חייב לשמור על עצמו, בן אדם חייב וחייבת לשמור על עצמם, הם צריכים לשמור את המילים הטובות לבני הזוג שלהם, כמו שאמרנו, להיות במיטבם, בבית שלהם, ואם לא, חס ושלום, עלולים להגיע למקומות קשים מאוד. עוד כמה דברים חשובים, כן, יש פה עוד הרבה דברים חשובים. מזקנים את בונן, להסתכל על הדורות שעברו, על התמימות שהייתה בהם, על מה הם עשו בכל מיני מצבים, אולי יש לנו מה ללמוד מהם. נכון שהמציאות שלנו היום היא יותר מורכבת, אבל אולי יש דברים שאנחנו יכולים ללמוד מהם, מהתמימות שלהם. באמת, כמו שאמרתי, חשוב מאוד שהבית יהיה טהור וקדוש, שתהיה סביבה קדושה וטהורה. אם אני רוצה שתהיה לי זוגיות קדושה וטהורה, אני צריך שגם הסביבה שלי תהיה קדושה וטהורה. לא יכול להיות שבחדר שלי, במרכז הסלון, יש איזה כל מיני מכשירים שמשדרים כל מיני דברים, והם לא מסוננים, אם בכלל, כל אחד יעשה כפי הבנתו, אבל איך אפשר? איך זה יכול להיות? אני אתן לכם דוגמה. פעם, אני לא יודע אם היום זה ככה, אבל כשאני הייתי יותר בוגר, אז היה בטלוויזיה, רואים סרט, ואז יש באיזשהו שלב, רואים שני ילדים, נכון? ילד וילדה, ויש על זה איקס. מה זה אומר? שצריך להשכיב את הילדים לישון, נכון? טוב, אבא ואמא אומרים, זיווה ומשה, קדימה, לישון. על מה הם עושים? הם ממשיכים לראות. אז מה עובר לילד בראש? שיש דברים לא צנועים שלי ולאחותי אסור, אבל לאבא ואמא מותר? נשמע לכם נורמלי? עד שאתה אומר לי, טול קיסם מבין שיניך, אני אומר להורים שלי, תלו קורה מבין עיניכם. אם יש משהו שאני ואשתי לא מזדהים איתו, אני מצפה שהילדים שלי כן יזדהו איתו? זה א' ב' בחינוך. אם אני לא קשוט עצמך, בוודאי שאני לא יכול לקשוט אחרים, אני לא יכול לאמת באלף, כן, קשוט זה אמת, נכון? להיות אמיתי. בוא נהיה אמיתיים. אם אנחנו באמת מאמינים בזה, אז נעשה עבודה. מה, למה אנחנו מצפים? מה אתה מצפה? שפתאום יגדלו לך ילדים קדושים וטהורים ולא עשית שום דבר? או לא עשית שום דבר עד הסוף? לא בחנתם את עצמכם, לא שדרגתם את עצמכם, לא חיזקתם את הזוגיות, לא שמעתם את המחמאות, לא ניהלתם מחברות? לא יקרה שום דבר אחר אם לא תעשו את זה. טוב, לא מדבר עליכם כמובן. טוב, עוד כמה דברים אחרונים בעזרת השם. יצירת מרחב של סוד. משכון, אתם יודעים מה זה משכון? כן, בן אדם לוקח הלוואה, ואחרי זה הוא כדי שיבצר איזשהו שיעבוד מסוים, זה אומר, טוב, קח בינתיים את השעון, עד שאני מחזיר לך את ההלוואה. לכל זוג יש משכונות. יש לי כספת בלב של אשתי. בכספת הזאת אני שם שם כל מיני משכונות, כל מיני דברים סודיים, שרק אני והיא יודעים עליי. נכון? יפה. ואותו דבר גם הפוך. גם לי, אם תסתכלו טוב, יש פה כספת בתוך הלב, שבה יש דברים שאשתי אמרה רק לי. כי אני אמור בעזרת השם להיות איש סודה, והיא אמורה להיות אשת סודי. נכון? מה קורה בשעת אתגר, סלש מריבה, או זה נקרא לזה אתגר? כל בן אדם, עכשיו אנחנו בשעת מלחמה, מוציא את הארסנל של הנשקים שלו. בואו לטובת אנשים נסביר מה זה אומר. בסדר? בא בן אדם, אקדח, ההוא טוב, M16. אז ההוא, היא שולפת מכך, אז ההוא שולף תותח של טנק, אז ההוא מביא תותח 155, אז הוא מטוס, וההוא, מה? מה, קיצור, נגב, וכן על זה הדרך. הנשק הכי חזק זה הוצאת משכון. ברור למה חזרת עצובה. נגיד, בוא ניקח משהו מינורי. נגיד שהמשכון הוא שיש איזו אישה שמקפיצה את אשתי. לא אשתי, עזבו, לא תשאל, שלא אחרי זה תגיד לי, ראיתי אותך בבית וזה. כן. זיבה, זוכרים את זיבה מה זה? לזיבה יש חברה שקוראים לה זרובבלה. זה שמות פחות מצויים. בסדר? זרובבלה תמיד מקפיצה את זיבה. זיבה חוזרת הביתה מאיזשהו אירוע משפחתי, והיא חוזרת עם פרצוף של תשעה באב. אומר לה הבעל שלה, הם היו באיזה אתגר, אני יודע למה, נו, עוד פעם פגש את... והוא משתמש בזה כדי לנצח. נכון? מה הוא עשה? הוא סגר את האפשרות שאי פעם אשתו תראה בו אשת סודה. נכון? כי אתה לא נאמן. אותו דבר גם הפוך. אתם לא שומרים על כבוד, אתה לא שומר על כבודי. אתה לא בוחל בשום כלי. המטרה שלך לנצח אותי באתגר, או שלך לנצח אותי באתגר, היא מקדשת את כל האמצעים ומטהרת את כל המשכונות. זה דבר נוראי. אין כזה דבר. אסור להוציא משכונות אחד של השני. יש דברים שלא נאמרים. ועל כך אני מביא איזה פירוש מקסים ומתוק, גם כן של הרב מרדכי אליהו. כתוב, זכו, שכינה ביניהם, כולם מכירים, נכון, כל הוורטים וכל העניינים. אז תקשיבו, וורט, שהוא לא וורט, הוא אמת. אמת בסיסית ונוראה. נשגבה הכוונה. אם אני אומר שכינה ביניהם, זה אומר שיש חיץ, לא? הייתי צריך להגיד שכינה חופפת עליהם, שכינה חובקת אותם, נכון? שאלה טובה? שימו לב, שכינה ביניהם הכוונה פילטר ביניהם. מה זאת אומרת? אני עכשיו פונה לאשתי, אני רואה את השכינה. שכינה שבינינו. מה זה גורם לי? לברור את המילים שאני אומר. היא עכשיו, לא יודע מה, יש לה איזה משהו עליי. רגע לפני שהיא אומרת את הדברים, אופה, היא רואה את השכינה, וזה יוצר איזשהו פילטר בינינו, ואז היא בוררת את המילים שלה. מה יוצא מכך? יוצא זוגיות יותר טובה. שכינה ביניהם, אמור מעטה, פילטר ביניהם, מסננת ביניהם. בסדר? שכינה ביניהם, מה ביניהם?
פילטר.
לא שמעתי. שכינה ביניהם, מה?
פילטר.
יפה מאוד.
פילטר.
או, אחרי כל הצעקות, יצאת מהרגוז. כן? שכינה ביניהם, זאת אומרת, אמרתי, היה צריך להגיד שכינה חופפת עליהם, שאני אומר שכינה זה סוג של חיץ, אז אנחנו אומרים עכשיו, בשם הרב אליהו, החיץ הזה הוא חיץ לטובה, מכיוון שהוא בעצם אומר, שכל מילים, תחשבי מה את אומרת, איזה משקעים עלולים להיווצר מזה, תברור את המילים, אתה רוצה שיהיה לתועלת, נכון? אתה הולך בעזרת השם לחיות איתה עוד 27, 24, 7, עוד 365, עד קץ כל הדורות, אנחנו בערב הגאולה, גמרנו חבר'ה, לא מתים, גמרנו. נכון או לא? אז לפלטר את המילים הללו. טוב, ודבר אחרון, אתם יודעים, אומרים שבשם גלילאו גלילא, שהוא גילה שכל כוכבי הלכת הם מסתובבים מסביב לשמש. כן? זה לא גלילאו גלילאו, זה מישהו אחר, אבל לא משנה, נגיד שזה הוא. והכנסייה רצה לרצוח אותו על זה. על הגילוי הזה. מה אכפת לכנסייה אם תשעת כוכבי הלכת מסתובבים סביב השמש, או שהשמש ושאר הכוכבים מסתובבים סביב כדור הארץ? מה זה משנה אם זה ככה או ככה? עד אז חשבו, כדור הארץ במרכז, והכל סובב סביבו. ועכשיו הוא גילה, קבל עם ועדה, שבעצם השמש עומדת במרכז וכוכבי הלכת הם סביבה. התשובה, אין לנו הרבה זמן, מכיוון שהשאלה היא במרכז. לפי התפיסה הנוצרית, או בוודאי האלילית, הבן אדם עומד במרכז, הוא העיקר, והכל סובב סביבו. אז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, חבר, אני בכוונה יצרתי עולם כזה, שאתה, כן, אתה כדור הארץ לצורך העניין, סובב, הנה יש לי פה את המיקרופון, סובב סביב דברים הרבה יותר חשובים ממך. מה הם הדברים החשובים הללו? המשפחה, הזוגיות, אתה המשפחתי, הערכים, הילדים, כן? בת הזוג שלך. הדבר הכי חשוב בעולם. האישה הכי יקרה לכם בעולם. אני גונב עוד כמה דקות מכיוון שאני התחלתי יותר מאוחר, נכון? אז הבאתי פה פסקה של הרב קוק לבנות, אני חושב יש שם בשולחן הראשון. מי יכול לעזור לי פה לחלק את זה ביניכם? זו פסקה שלמדנו במוסר הקודש בחלק ג' ממש אחת לפני סוף ספר מוסר הקודש של הרב קוק. ונקרא את מה שהסברנו עכשיו, נקרא בלשון הזהב של הרב קוק. אתם רואים אותי? אני קורא בפסקה השנייה ברשותכם, כיוון שגם זמננו קצר. קיבלתם פה? שאתם יודעים את זה בעל פה, אני מבין. מתוך שהאורה האלוקית המלובשת בהמגמה המוסרית הגדולה והכללית של כלל ההוויה, היא מפלשת את דרכה גם בכל כוחות הטבע. כן, המוסר האלוקי, העומר האלוקי, הוא נאמר בכל הרבדים. בוודאי ברבדים הרוחניים, בתפיסות העולם וכו', וגם בטבע, גם במציאות. זה לא סתם שהשמש עומדת במרכז, ואנחנו בתור כדור הארץ, שהוא אחד מכוכבי הלכת, סובבים סביבה. כי בא הקדוש ברוך הוא ליצור עולם כזה, שאפילו ברמה הפיזית, איכשהו מתנהל, תבין גם אתה, האדם, שאתה סובב סביב דברים יותר גדולים ממך. כלומר, במסגרת המוסר האלוקי, הקדוש ברוך הוא יצר עולם כזה, שהתכונות הפיזיות שבתוכו, ההתנהלות הפיזית שבתוכו, תבהיר לך שאתה כזה קטן. שאתה מתנהל סביב דברים הרבה יותר גדולים ממך, ואתה חי למענם. והטעם בחיים זה לא רק קוקה קולה. בסדר? אדם צריך שיהיה לו טעם בחיים. אדם שירגיש שהוא קם למען משהו, והדבר אולי הכי חשוב זה לקום למען בניית הזוגיות. ברשותך הרב אייל, מתוך שהתורה האלוקית אני קורא עוד פעם, מתוך שהאורה האלוקית המלובשת במגמה המוסרית הגדולה והכללית של כלל ההוויה, היא מפלשת את דרכה גם בכל כוחות הטבע הנראים כי עושים את עבודתם כגלמים מתים בלא הבנה ומטרה. חשבתי שסתם השמש היא כאילו ככה. לא, 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 אדוני, הכל הוא מכוון. הנראים כי עושים את עבודתם כגלמים מתים בלא הבנה ומטרה, והם נכונים להשתמש בהם לכל רשעה ולכל הירוסים מוסריים שבעולם, כמו לכל מוסר ותואר של טוב. והניצוץ האלוקי שולט על הכל בעוזו. הקדוש ברוך הוא בכוונה כך עשה את העולם, בכוונה כך ברא את הבריאה, בכוונה אתה סובב סביב השמש, כי עשה סובב סביב אשתך. כי לא סתם כתוב גם נקבה תסובב גבר, נכון? זה כאילו מהלך כפול. גם שלי סביבה וגם שלה סביבי. דרך אגב, זה הסיבה שמסתובבים בחתונה, נכון? שאלת את עצמכם למה מסתובבים בחתונה? אחינו אשכנזים, נכון? או שזה הטראומה הכי גדולה של ספרדים שמתחתן עם אשכנזיה. בסדר? אז יש לנו שני. יש כאלה שאומרים שמסובבים שבע פעמים כדי להפיל את החומות. נגמרו החומות, כמו ביריחו. ויש כאלה שאומרים, אופה, אופה, האישה עכשיו בונה חומות. בסדר? אלה ואלה דברי אלוקים חיים. בכל מקרה, הניצוץ האלוקי שולט על הכל בעוזו ומדריך גם את החושך והרשעה לתארתה של המגמה הנצחית האידיאלית האלוקית, המלאה צדק ומישרים, שהיא מכוננת את העוז והגבורה, ומאזרת כוח, נותנת כוחות, את תוכן החיים וההוויה. כן? תסתכל על הבריאה ותבין מה אתה צריך לעשות. תסתכל על הבריאה ותבין איך אתה צריך לחיות באופן זוגי. כלומר, שאני הרציסיבי פה, הרצונות שלי, כאילו, העניין האישי, האגואיסטי שלי, צריך רגע להידחק אל הצד, ולראות את האידיאל לנגד עיניי. לראות את הדברים המרכזיים לנגד עיניי. להיות וטרן, להיות סלחן, להיות סובלני, להיות סבלני. על כן, מלכותו בכל משלה. הקדוש ברוך הוא, גם בעניין הזה הוא מנהל אותו כדי להבהיר לנו את העיקרון הזה. עצת השם היא תקום. אתם מרשים לי לברך אתכם? מי שברך, אולי תקומו? מה זה, ככה יושבים? מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, שרה, רבקה, רחל ולאה. הוא יזכה את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, מבוגרים וצעירים, רווקים, רווקות, נשואים ונשואות, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לבכם לטובה. שתזכו לבית איתן, בית חזק, בית אמיתי, בית מלא קדושה, בית מלא טהרה, בית מלא כבוד הדדי, ויהי רצון שאתה המשפחתי שלכם ילך רק ויתחסן ויתחזק, ובעזרת השם תזכו לזרע של קיימה של ילדים טובים ומתוקים, שזוכים לעשות מה שאתם עושים בעזרת השם בגדותה ובקדושה ובטהרה, אמן כן יהי רצון. אמן.